מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
פסיכוזה זמנית, כפי שכינה זאת זיגמונד פרויד, שיגעון, טשטוש חושים, עיוורון חלקי, בין שיקוי האהבה שנמסך על עינינו או פגיעת החץ המטאפורית של אל האהבה, לבין ההתפכחות מן האידיאל, מן המקסם, מן החלקי, אל הריאלי, הארצי, היומיומי, האמיתי בסופו של דבר, בין הייצוג האומנותי האז, הטוטלי, של האהבות הסוערות הבלתי אפשריות, הטרגיות לרוב, לבין היכולת לאחוז באהבת אמת על מורכבותה, הפער וגם הניסיון להבין אותו, עומד גם במרכז חלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים עם הפסיכואנליטיקאית וחוקרת התרבות פרופסור מרב רוט, חברת סגל באוניברסיטת חיפה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קטעי קריאה זוהר סדן. שוב שלום מרב.
שלום שלום.
ואגב, חיצי אהבה או שיקוי אהבה והקשר הגורדי הזה בין תשוקה למוות, אחד מסיפורי האהבה הגדולים שמוכר בעיקר בשל האופרה שכתב וגנר, טריסטן ואיזולדה, שנקודת המוצא שלהם היא שנאה. הוא רצח את האהוב שלה והיא רוקחת לשניהם שיקוי שנועד להמית אותם, אבל המשרתת מחליפה את הרכב החומרים לשיקוי אהבה, והם מתאהבים. אהבה הרסנית שכמובן מסתיימת בסופו של דבר במותם. אבל יש אופציות קומיות גם לשיקויים או להפקת פיות. שייקספיר משתעשע עם העניין הזה מאוד בחלום ליל קיץ. פאק השדון, שהוא בן דמותו של קופידון, משלח כאהבת נפשו את החיצים שלו, ליתר דיוק מורח בצוף קסמים את עיני האוהבים ובלבל בין הזוגות, שזה יוצר מין מצב קומי אבסורדי שהם בכלל מתאהבים באיקס כזה.
כן, נכון, בהצלבה.
ואולי נותן מבט אפילו על השרירותיות של האהבה, עד האבסורד שהוא עושה שם בהתאהבות של מלכת הפיות של טיטניה, שמתאהבת בחמור,
בחמור. כן, בחמור.
שזה
בדיוק.
מחשבה מעניינת, ההתאהבות בחמור.
כן. הנה עוד יצירה באמת שמראה לנו את האפשרות לנוע בין אפשרויות שתלויות לא רק בהיגיון הבריא, כמובן. רעיון הזה שיש איזה שיקוי אהבה, כן. ושיקוי אהבה הוא שיאפשר את הקשר. אבל זה האבסורד המוחלט שבו זה כתוב, מחבר אותנו לזה שלא כך הוא. זה לא שיקוי אהבה וזה לא החץ של קופידון.
כן, אבל בואי ננסה באמת לפרק את זה, כי זה, אם זה לא שיקוי אהבה, את מורידה את זה לקרקע, כי הסיפורים מדברים על שיקויים. ועל חיצים, אוקיי? ואת אומרת, זה לא שיקוי אהבה, אז מה זה כן? איך קורה שטריסטן ואיזולד בעצם מתאהבים בפרשנות הפסיכואנליטית שלך, לא באיך שכתבו את זה? או איך את מפרשת מהנקודת המבט שלך כפסיכואנליטיקאית, את מה זה ההתאהבות הזאת של טיטניה בחמור? הרי גם פרויד אמר שבאמת סופוקלס וכל המחזאים היווניים, וכמובן שייקספיר, הם ידעו את זה בלי להבין את הפסיכואנליזה, נכון. הרבה לפני כן, הם ידעו, הם כתבו, כלומר כששייקספיר כותב את ההתאהבות הזאת, זה נחמד וזה משעשע והכל, אבל יש בזה גם משמעות עמוקה.
בשביל לענות על זה פסיכואנליטית, כן. אני צריכה את ההיסטוריה המוקדמת של כל אחת מן הדמויות, כי ההנחה שלנו תהיה שיש משהו, איזולדה זה הרי מאייס, ההנחה שלי תהיה שמשהו בקשר המוקדם עם דמות קרה משחזרת את עצמו בבחירה החוזרת. אגב, במיתולוגיות זה הרבה פעמים מופיע דרך סיפור הרקע. נגיד באדיפוס, ליוס שגוזר על אדיפוס את הגירוש. אז קודם כל, בזה שהוא גוזר עליו את הגירוש, הוא גוזר גם את המשך העלילה. אבל גם ליוס עצמו מאיימים עליו לפני כן שבנו יהרוג אותו.
נכון.
וגם ליוס לפני כן יש לו איזה חטא של יחסים מיניים אסורים שהוא קיים עם איזה בחור צעיר. אז הגלגולים האלה של אותה כפיית חזרה, של מה ברקע שולח דווקא את החיבור הזה ובאופן הזה, ולמה הוא בוחר דווקא בטריסטן ופסיכואנליטית, אנחנו נחפש את ההיסטוריה המוקדמת, כן. ואת התבניות. פרויד דיבר על גלופה ששוב ושוב משתחזרת, כן, בחיי האהבה.
ולגבי טיטניה והחמור.
אני תוהה, האם זה בא לומר משהו על העיוורון של האהבה? זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים להיות עיוורים במצב שבו אנחנו תחת שיקוי האהבה, ואנחנו לא רואים את פני החמור של האחר, זאת אומרת, שהאחר הוא מאוד לא מתאים, ומאידך את ההתעוררות, הרי בסוף שם החמור מחזירים אותו, והוא הופך להיות בחור יפה תואר. אז מצד שני, זה גם אפשר לראות בחלק הזה של היצירה, את העובדה שלפעמים לראות את פני החמור, זה לא לראות היפה והחיה, כל היצירות האלה, שזה לא לראות את הפנים שמסתתר מאחורי מה שמאיים עלינו, ושאם נוכל להושיט אליו יד ולראות את האחר באופן עמוק יותר, אז יופיו יתגלה לנו. אני חושבת שזה שני הצדדים, זה גם העיוורון הטיפש של המאוהבות, וזה גם העיוורון המצער של החרדה, שמסתירה מאיתנו את היופי של האחר.
אנא, בן אנוש, זמר לי שוב. אוזני שבויה באבותות קולך, עיני קסומה מחמודי דמותך, וממבט ראשון אני נמשכת, לומר, להישבה, אותך אני אוהבת. כמדומה, גבירתי, שלא יהיה בכך מן התבונה, אבל האמת ניתנת להיאמר, כי התבונה והאהבה אינן מרבות להתחבר בימינו, וחבל מאוד ששכנים טובים אינם משכינים שלום ביניהם. את רואה, בשעת הצורך, לא חסרה לי שנינות. כיופיך, כן גודל תבונתך. לא, לא עד כדי כך. אבל אילו היה לי די שכל לצאת מהיער הזה, הייתי מסתפק במה שיש לי. אל תתאווה לצאת מיער זה. פה תישאר, וגם אם לא תרצה. מעלתי במעלות עליון, אביו תמיד בממלכתי ישכון, ואותך אוהב. על כן, אמי תנדוד, וצבא פיות עליך יעמוד, פנינים ידלו לך ממצולות ים, ומזמורים ירעיפו על ראשך הנם, וכל סיגי בשריך אצרף, עד היותך לרוח מעופף. בוא, שב, חמוד שלי, על ערס ניצנים, ועל עטפת לחייך המתוקה, ולראשך הרך אקלה זר שושנים, ואנשק את אוזנך הארוכה. היכן ברנץ אפון?
לפקודתך.
גרד לי את הראש, אפוני. נדמה לי שפניי שעירי מכאן ומכאן, ואני חמור חמורתיים כזה. ברגע ששערי מדגדג לי, מיד אני מוכרח להתגרד.
האם תווה קצת מוזיקה, מתוק שלי?
אני כולי אוזן. נשמע משהו לכלי נשימה.
מחמל נפשי. אמורנה, מה תאכל?
חי ראשי, אבוס מלא מספור. ברצון הייתי מחרסם איזה בליל יבש של שעורים. נדמה לי שיש בי חשק אז לצרור של שחת. שחת טוב, שחת מתוק. אין טוב משחת טוב. אבל אני מבקש ממך, אל יפריעו לי אנשייך. אני מרגיש שנכנסת בי רוח נחירה.
נום, מחמלי, אחוז בזרועותיי. כך מסתרגת גפן על כיסוס ברוך. וכך היערה עונדת שלל טבעות לאצבעות אלון. או, מה אהבתיך, מה יקר כאן.
הדבר הזה של שיקוי אהבה, אני חושבת שהוא עומד בניגוד אהבה של היומיום שעמל על כל ציץ הלב ועל ניקוש העשבים השוטים בעדינות, בריכוז כל כך גדול באחר, בעצמי, בקדושה הזאת של היומיום. וגם ההבנה, צריך גם איתה להסכין, שהוא אינסופי העמל הזה. קשר זוגי שלא מטפח את הגינה הזאת, ומכיר בפגעי הזמן, ועובד בהם ואותם, עלול או להצטמצם, או לאבד משהו מן החיבור שלו, מן הפוריות שלו. וכל שלב בחיים מבקש עבודה אחרת, כן? ההתאהבות היא שלב ראשון, אבל אחר כך הזוגיות, ואחר כך ההורות, ואחר כך ההזדקנות. כל שלב בחיים, השותפות הזאת דורשת איזה ריכוז מאוד גדול, במה האתגרים החדשים שהחיבור לאחר מביאים לפתחי ולפתחו, שמחייבים אותנו עכשיו עבודת גינון חדשה ומרוכזת מאוד. זו בעיניי רומנטיקה.
כן, אז זהו, עניין הוא שרובנו לא חושבים ככה.
כן.
את יודעת, אנחנו תופסים את הרומנטיקה באמת בצורה אחרת, ואת מה שאת תיארת עכשיו אולי כלא רומנטיקה.
נכון, נכון.
אז כן, נכון. צריך פה לשנות בכלל את התפיסה, אני... אולי אנחנו כמהים והולכים בדרך הלא נכונה לעבר ה...
אני חושבת שצריך איזו עדינות כדי להתרגש מזה. את באמת מבטרת שם על הדרמה הגדולה הזאת.
על הבומים, כן.
על הבום, כן, על המתח הזיקוקים לטובת משהו ש... אבל העדין הוא מרגש. והחולף הוא מרגש. יש מאמר של פרויד על החולף. הוא הולך עם רילקה ולוסה לומה בטבע, ואומרים לו, איך אפשר לאהוב את הטבע שהוא תכף מתקלקל? אז הוא אומר, אבל בגלל זה אנחנו אוהבים את הטבע, כי זה רגעי, כי היופי הזה, כי הפרח הזה, שיקמול מחר אני מעריך כפל כפליים את נוכחותו.
תראי, אם היה אביב כל השנה,
נכון.
אז לא יודעת אם היינו כל כך מתלהבים מהפריחה.
נכון, נכון. וכשאנחנו מנסים להשאיר את עצמנו, באביב כל השנה, להישאר בנעורים, או להישאר בהתאהבות כל השנה, אנחנו מתחילים לכפות על הקשר, דברים שהם לא אורגניים לו כבר, הם לא באותנטיות של ההתרחשות, ושם כן. אנחנו מתחילים לקמת את הדף הזה. כן.
וזה לא רק עמל, דיברת על עמל, זה לא רק עמל, אלא ממש פרקטיקה.
נכון.
האהבה היא פרקטיקה, את כותבת... שמותחת מדי יום ביומו, כמו שאמרת קודם, אל דרכי האספלט הלוהטות של החיים. קודם כל זה משפט דרמטי מאוד, ספרותי מאוד, פלסטי מאוד, מפחיד מאוד. למה שנרצה לעסוק באהבה כפרקטיקה ולהטיח את עצמנו על האספלט הלוהט הזה? זה נשמע לי די מפחיד וכואב. בכלל, החיים קשים גם ככה, הם בנאליים, הם מתישים, הם מתסכלים. אולי בעצם האהבה היא האופציה קצת לרחף מעל. להט האהבה, עדיף מלהט האספלט.
זה לא שאנחנו רוצים להטיח את זה, מה שקורה. יכול להיות שהיינו רוצים שיהיה אביב כל השנה, אבל אין אביב כל השנה. היום יום נכנס, שוב אנחנו באהבת האמת.
כן.
אהבת האמת אומרת, אני הייתי רוצה להמשיך לרחף, אבל היום יום מוריד אותי אל הקרקע. עכשיו, אנשים גם עושים באמת כל מיני פתרונות, הם באמת מנסים להיחלץ מן התיאור הזה של... האספלט הלוהט, גם בפרקטיקות של אהבה, הפוליאמוריה שפורחת בעולם העכשווי, הבגידות של פעם, הבגידה היא גם איזה ניסיון לחלץ מזה שהזוג שחי רק בזוג, כן. וגם כל ההסדרות, גם הפרקטיקות המיניות, נגיד הפרקטיקה הסאדו-מזוכיסטית, היא מנסה להשתלט על דבר שמפחדים ממנו בקשר, האחר עלול להכאיב לי, או אני עלולה להכאיב לו, זה אחד הדברים הכי מפחידים קשר, ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה את זה בהסדרה. שוב, אנחנו באזור השליטה.
כן.
אנחנו נחליט, אתה תכאיב לי, אני אכאב לי, אם אני אגיד לך שנפסיק, אז נפסיק. אגב, זה, בפרקטיקה הזאת זה מאוד מאוד חשוב, שיש קיו,
שמחייב,
יש חוקים, בדיוק, חוקים להסדרה הזאת, ובזה שוב למצוא איזושהי שיטה שתאפשר לא להיות מותחים על האספלט הלוהט של היומיום, דרך סרטוט מקדים שיגדיר את הקשר. כל האמצעים האלה באים לתקן משהו בחלקיות האמיתית של אהבת היומיום, שהיא אכן חלקית, והיא אכן מאתגרת, והיא אכן מעייפת, וזה נכון, זה באמת מצער שזה כך, אבל אהבת האמת אומרת, גם אם זה מצער שזה כך, אם אני אכיר בזה, ואני אתמסר לזה בכל זאת, אני ארוויח כנראה איזה נפח עשיר, כולל האשמה. האשמה שהיא חלק מקשר. אז נגיד הפוליאמוריה אומרת, למה שנרגיש אשמים? בוא נסכים שזה בסדר. ואומרת מלאני קליין, הפסיכואנליטיקאית, אבל האשמה גם היא חלק מהנפח של האהבה. אם האשמה היא לא עודפת, אלא היא רק גורמת לי לזכור שאני עלולה לפגוע בך, ואז אם פגעתי בך, להביט לתוך עינייך ולשאול את עצמי, מה בעצם עשיתי לך? ומה בדיוק את מרגישה עכשיו? ואיך אני יכולה לתקן? ולהגיד על זה משהו של לקיחת אחריות, של חמלה, של פנטזיה על תיקון אפשרי, זה מרחיב את הנפח של האהבה. אבל יש איזו משאלה, איזו כמיהה, איזה סירוב לאמת, שרוצה לברוח מזה בכל מיני אמצעים.
אז כל הפתרונות האלה בעצם שאת ציינת עכשיו, חוטאים לאמת באיזשהו אופן. הם ניסיונות לעקוף את זה.
אני חושבת שהם מייצרים אמת חלופית, אני מאוד זהירה בלומר שהם חוטאים לאמת, כי אנחנו בעולם שבו יש הרבה מסלולים מקבילים, וזכות האדם לבחור את צורת האהבה שלו היא מאוד חשובה, אבל הם מתכתבים עם הדיון הזה, באופן עמוק.
וגם הפתולוגיות?
גם הפתולוגית, את יודעת, עומד לראות אור ספר במודן על מלחמות יצרים, שיעסוק
ספר שלך.
ספר שלי, כן. ושם אני אומרת, הפתולוגיות הן כולן האמצעי הכי טוב של הנפש לפתור את מחווי האהבה. כן, אם אדם היה יכול לחיות בתוך אהבה טובה, הוא כנראה היה בוחר בה, אבל הוא פצוע כל כך בתוך כמיהת האהבה הראשונית שלו, שהנפש שלו התגלגלה לאיזושהי פתולוגיה שבאה להגן עליו מפצעי האוהב שלו.
אז זהו, אז האם הפרקטיקה, העבודה היומיומית הזאת שאת מדברת עליה, ההרגל, אפילו חדר הטיפולים ומה שמתרחש בו, הם בעצם התשליל של אהבה ספרותית ושל אותם זיקוקי דינור שיש לנו כה מעט מהם ביומיום?
העיבוד של האהבה הספרותית, זאת אומרת, הם ההמשך של חוויית הקורא שלנו ביצירה הספרותית. היצירה הספרותית מפגישה אותנו עם הלא מודע שלנו, עם הפנטזיות שלנו, עם המשאלות שלנו, עם החרדות הכי גדולות שלנו, עם הפתולוגיות שלנו, עם מגנוני ההגנה שלנו. חיי היומיום וגם העבודה בטיפול על אהבה, בדומה לעבודת הקורא הלא מודעת, היא לוקחת את התמונה הזאת ומתרגמת אותה לאפשרי וללא אפשרי של החיים. ומנסה בתוך זה לסלול איזושהי דרך שתאפשר אהבה, שלא תהיה אהבה טרגית, כמו שהספרות והשירה והקולנוע מזמנים לנו לעתים כל כך תכופות, אלא תאפשר אהבה שתתקיים ותימשך.
כן, ואגב, אפרופו זיקוקי דינור, שנראה לי שהם מתקשרים אולי באמת לפן האירוטי, אל האש הזאת שבוערת וגם קבע די מהר, אם נתבונן שוב בכמה מן הדוגמאות הקלאסיות שהזכרנו, רומאו ויוליה היו יחד לילה אחד סוער, וזהו. אנה קרנינה וורונסקי חשים שניהם שכל מה שהיה עד הרגע ההוא שבו סוף סוף הגשימו את אהבתם המינית, בעצם נגוז והתקלקל. רגע אחרי שזה קרה, טולסטוי המחבר הורג, מלכלך את האהבה הזאת, שלב אחרי שלב, מיד לאחר המימוש המיני, מימוש התשוקה.
מה שכמעט שנה תמימה היה לברונסקי תשוקת חייו היחידה, מה שהיה לאנה מסעת נפש שאין להגשימה, חלום של אושר נורא ועל כן מתוק שבעתיים, תשוקה זו באה על סיפוקה. ואילו הוא הרגיש מה שמרגיש רוצח למראה הגופה שאת נשמת חייה קיפד. הגופה הזאת שחייה קופדו בידיו הייתה אהבתם, התקופה הראשונה של אהבתם.
ולימים אגב, כשהם מנסים לחיות איזו תקופה בפלאצו באיטליה, עוד איזה סמל רומנטי כוזב, שם כביכול הכל נעשה רקוב. ונדמה לי שוורונסקי הוא זה שגם אומר, מי מדבר היום על אהבה? ונישואין צריך לעבור אותם כמו סקרלטינה.
כן, הכתיבה שלו כל כך נפלאה. עולה בדעתי פסואה, שבספר האי נחת, הוא אומר, ברגע שאני הופך לסופר, כבר אינני זה שאינו סופר. והוא מבכה את זה שכל גילום, כל מימוש, הוא מאבד בו את האפשרות שנסגרה לתוך מימוש. זאת אומרת, הפתוח של האפשרויות לעומת הסגור של המימוש.
בדיוק. חנוך לוין הרי כתב על זה את השיר הרגע שלפני.
כן,
כמה קסום הרגע שלפני. וברגע שזה קורה, זהו זה.
כן, גם דרך חנוך לוין אנחנו באמת יכולות לדבר על זה כל כך הרבה. אבל לפני חנוך לוין, פרויד אומר, מאוד בדומה לטולסטוי, פרויד אומר, מהי המיניות? המיניות היא צוברת מתח, צוברת מתח, צוברת מתח ומתפרקת. הסיפוק הוא בהתפרקות המתח אל העין. ובמובן הזה, באופן מדהים, דחף המוות הוא מוביל את העלילה של המיניות. יש לנו כאן איזה פרדוקס כזה, שהמקום שהוא כביכול שיח חיים, בבסיסו יש את כמיהת המוות, את הרצון להגיע לנירוונה, לבטל את היצר. והפירוק הזה הוא האובדן הגדול. היצר הכי באמת שווה הוא היצר של הדמיון. הזכרנו את מדאם בוברי, הרי היה רגע תיאטרלי בצורה בלתי רגילה, כשרוצים לגנוז ממדאם בוברי את הסצנה הלוהטת שבה היא מסתובבת לה ברחבי רואן עם המאהב שלה. ורק בצרפת קורה דבר כזה שכולם מגיעים לבית המשפט. פלובר, העורך של הספר, הפרקליט, התובע, שדורש לגנוז כי זה יפגע במוסר של של הצרפתים, והם קוראים בכל רם בבית המשפט את הסצנה, ודרך הקריאה הם מוכיחים שאין שם, לא מגלים שם טפח, אין שם אף איבר של אף דמות, זה הכל בדמיונו הזקור של הקורא.
כן.
אז שם היצר, היצר הוא בדמיון, וברגע שיש מימוש, אנחנו עברנו אל ממלכת האספלט הלוהט של היום יום, נכון? אז לכן זה קורה. אגב, עוד הזכרת את חנוך לוין, חנוך לוין הוא וירטואוז בדיוק של המתח הזה, בין האידיאלי לאבסורדי, והוא מדלג או לועג לאמצע. זאת אומרת, הדבר שאני מקדשת הוא מבזה לכאורה. אני חושבת שזה מאוד חשוב להדגיש שזה לכאורה. אני חושבת שהוא מאתגר אותנו, מכריח אותנו. אחד המחייבים ביותר, היוצרים המחייבים ביותר לחשוב על חיינו, זה חנוך לוין. אבל נזכרתי עכשיו שאמרת, בסצנה קטנה, בהשכבה, שמאוד קשורה גם להבדל בין היום-יום לבין האידיאל בלא מודע או בדמיון או בפנטזיה, שכשהיא עומדת למות, אני רואה את צעריר החריפאי, השחקנית המופלאה לנגד עיניי, כשהיא עומדת למות, אז הוא אומר לה, לא הכנתי לך אף פעם קוסטי, לא שאלתי מה שלומך. ושם חנוך לוין בגאוניות, בקטן הזה, שאומר, החיים חולפים, ואני פספסתי, את היית פה לידי כל הזמן, ולא איבדתי בך לרגע, כי הייתי עסוק בלספור את הכסף, שהארונות הקבורה שאני מכין, ישיגו לנו, כן? באותו הדבר שלקן מדבר עליו, הדבר, העיווי, שבגללו אנחנו שוכחים להביט זה בפני זה, וליצור אהבה של חיי היום יום.
כן, ואנחנו מדברים על העניין של היצרי והמיני והמימוש. יצריות זה לא רק תשוקה מינית, נכון? יש לה גם מופעים נוספים וחלקם מסוכנים והרסניים בתוך האהבה.
בהחלט, כמובן יש, אני אומרת כמובן, אבל בפסיכואנליזה יש על זה ויכוח, אבל לפחות מהתפיסה של הפסיכואנליזה הקלאסית, שמתגלגלת עד היום, של פרויד וקליין וכן הלאה, ולכאן אנחנו נולדים עם שני יצרים יסודיים, דחף החיים ודחף המוות, שנאבקים ומתגוששים ביניהם, והמין במקור, בינקות, הם משמשים בערבוביה. כן, התינוק שמשתולל על השד, שטורף את השד, אז יש שם גם את האגרסיה וגם את האהבה וגם את התשוקה. בהמשך החיים, כמו שאמרנו, הדבר הזה צריך לעבור איזשהו סוג של גיבוש וויסות וריסון, שבתקווה ידו של יצר החיים על העליונה, ידה של האהבה על העליונה, והיא יודעת לעשות הפרדה מספקת, אבל גם לא לוותר לגמרי גם על העוצמה, ואפילו העוצמה ההרסנית במידותיה הקטנות היא גם הבסיס ליצירה. אנחנו לא יכולים ליצור דבר חדש בלי להרוס את הישן. אנחנו לא יכולים לחדור בלי להיכנס עם כוח ולא רק עם אהבה. כל האומנות הזאת של השילוב היצרי, כשמורה הדרך שלו הוא דחף החיים ולא דחף המוות. וכששאלת על הפתולוגיות, הפתולוגיות מאופיינות הרבה פעמים בזה שהם משולבים גם שם, אבל דחף המוות ידוע על העליונה.
יש שיבוש.
כן, כן.
ואז יכולים להיות באמת תוקפנות, אלימות?
אלימות, השתלטות, קנאה, רודנות, כן. קנאה, צרות עין, כל כן. האופנים של דחף המוות, הרסנות להיכנס כניסיון כן. להשליט אותה כשומר הראש של האוהב שפוחד בעצם להיפגע, כן? בפסיכולוגיה יש ביטוי של המאפיה, שהוא שם קדימה את המאפיה, מאחור יש את אותו אוהב מפוחד שהמאפיה משרתת אותו.
כן, ודיברנו קודם על החרדה שהיא בת לוויתה הנצחית של האהבה, וחלק ממנה היא זו שאינה מאפשרת לאהבה לנוח ולישון קצת ולהירגע. כשאנחנו מאוהבים אנחנו קצת או לא קצת חולים. אז מה החולי הזה? מה עם הפרפרים בבטן? זה לא רק התרגשות והתלהבות וסחרור, זה גם באמת פחד נורא, הפרפרים. חרדה שכל זה הולך להיגמר עוד רגע, ונדמה לי שהחרדה שעוצמתה, מינונה, רמת השפעתה על האופן בו אנחנו מקיימים קשרים בעולם, וכמובן קשרי אהבה, היא מפתח והמקום שדרכו אתם המטפלים, יכולים להיכנס פנימה אל מאחורי הקלעים של האהבה ולסייע שם בקושי, קושי שאין לו קשר לאותם ייצוגים אומנותיים. אז אני שוב ככה מנסה להיכנס איתך אל חדר הטיפולים, מה קורה בין מטפל למטופל, איך אהבת אמת יכולה לצמוח שם דווקא, איזו אמת מתרחשת וצצה בקשר הטיפולי.
אז אולי להתחיל מהמושג של פרויד של העברה, טרנספרנס, שגילה שהמטופלות שלו מייחסות לו איזושהי דמות אהובה מהילדות, בדרך כלל דמות האב. זה משתכלל עם השנים, אבל הרעיון שהמטופלים שלנו, הם לא רק יספרו לנו על יחסי האהבה שלנו, אלא משהו מדפוסי האהבה שלהם יתגלם גם בקשר איתנו. זאת אומרת שהזירה של הקשר הטיפולי היא זירת אהבה, והיא זירה יצרית, והיא זירה של חרדות, וכל הדבר הזה כשהוא יקרה בינינו, יאפשר לי כמטפלת לזהות באופן הכי קרוב חוויה שיכול להיות, מה שלפעמים אני אפספס אם אני רק אקשיב לתכנים של מישהו שמספר לי על החוץ, כי הוא מספר את זה בצורה מאוד סובייקטיבית ומאוד חלקית, עם כל נקודות העברון שלו. אבל בעודו מספר לי, הוא מתקומם על זה שבחוץ לא מתחשבים בו ולא רואים אותו וכן הלאה, הוא גם כל השבוע מנסה להזיז איתי את השעות שבהם אנחנו ניפגש, כי אני הופכת להיות ביחסי העברה עכשיו דמות פוטנציאלית להיות זו שלא רואה אותו ולא מתחשבת בו, והסיבה שהדבר הזה קורה שוב ושוב ושוב, גם שם וגם פה, היא כי במקור יש איזה שהם מה שאנחנו קוראים יחסי אובייקט, כן, איזה יחסים מוקדמים שמעצבים שוב ושוב בקביעת החזרה את זירות הפשע שלו, ואליהן הוא חוזר ואותנו מעצב באופן לא מודע. אז בטיפול, כאשר הדבר הזה יקרה איתי, אם אני לא אעלים עין מהדבר שקורה לנו ואני אעז, וזה קשור בתעוזה, זה מפחיד להיכנס, להפוך להיות עכשיו מושא של אהבתו, אבל גם שנאתו, וגם קנאתו, וגם הרכושנות שלו, וגם התשוקה שלו. אני צריכה להעז להיכנס לתוך הזירה הזאת, ולהתחיל לפענח אותה בינינו ולא רק בחוץ. ולהראות באמת איזו חרדה יש מאחורי הפעולות שלו. ממה הוא מעלים עין בחלקים שבהם הוא מעצב את חייו ולא יודע מזה בכלל. הוא מרגיש קורבן של הדפוסי האהבה שלו, הוא לא יודע שהוא הבמאי, הוא התסריטאי והוא השחקן, והוא מצליח גם להלהק את האחרים בחייו לתפקידים הראשיים שבאופן מדהים אכן מתלהקים ומגלמים את הדמויות האלה, כי יש לו את המיומנות רבת השנים להפעיל. איך אני מגלה את כל זה? כי הדבר הזה מופעל איתי גם בחדר, ושם אני עושה את העבודה המשולשת של לאפיין את הקשר שקורה איתי, וגם את מה שמתחולל בתוכי, מה שהוא מעורר בי, ולחשוב על זה גם כגילום של מה שקורה לו בחיים שלו עכשיו, וגם כגילום של מה שקרה לו בהיסטוריה, ולהכיר לו את המנגנון המשוכלל והלא מודע הזה שמעצב את חייו.
כלומר, את מיידעת אותו על מה שמתרחש פה בעצם בין שניכם?
כשאני מבינה,
כן.
באופן עמוק את ההתרחשות, אז אני גם מפרשת אותה. החוויה שלי היא שכל גילוי שעובר לי בתודעה מתוך ההתרחשות שלנו, היא נכס של המטופל. הוא גילה לי את זה. גם אם הוא גילה לי את זה באופן לא מודע, הוא נתן לי את המפתח לשער לצפונות ליבו, על מנת שאני אחזיר לו את הנכסים שלו באופן מודע, והוא יוכל להשתמש בהם. ולכן אני בהחלט, כשאני כבר מבינה משהו מהדפוסים האלה, כולל מה שמתרחש בינינו, אז אני אתרגם אותו להתרחשות הזאת בכל רם, אני אגיד משהו על הדבר הזה, וזאת גם הזמנה. הדבר הזה הוא גם מחולל משהו בקשר הטיפולי, כי הוא לומד שמותר לו להרגיש איתי דברים, להפנות אליי תביעות, להיעלב ממני, להיות חרד ממני, זאת אומרת, זה גם מגדל את הערוץ הזה ולא רק מתרגם אותו.
השאלה אם כשאת נותנת מן פרשנות כזאת שהיא מן הסתם משהו שהוא לא מודע לו, הוא פתוח לשמוע את זה, הוא נכון לקבל את זה, או שאת יודעת, יש יכול לדחות את זה. אני אתמול ראיתי הרצאה של רחל בלס, והיה שם איזה משפט שהיא התייחסה לעניין הזה, שסקרן אותי, של ברגע הזה שקורה מה שתיארת עכשיו, היא מנסה לדבר ישירות עם הלא מודע.
כן.
ואני תהיתי, איך מדברים ישירות עם הלא מודע? איך זה נעשה בפועל? היא לא הסבירה את זה, אז איך?
כן, המשמעות היא לא שאת אומרת משהו מסוג אחר, אלא שאת מאמינה שאם יש משהו בעולם הפנימי של המטופל שזה ידבר אליו, גם אם הוא לא מודע, אז גם אם במודע, הדבר הראשון שהוא יגיד לך זה לא נכון. בגלל שזה לא מוכר לו, או בגלל שזה מאוד מפחיד אותו, או בגלל שזה מבייש אותו, כן? יש לו הרבה סיבות להגיד לך לא. אבל האמונה שלי היא שאם משהו בלא מודע שלו מזהה את זה כאיזה אמת רגשית, אז גם אם זה לא מיד, זה יתחיל לעשות עבודה. ואיך אני אדע עליה? דרך האסוציאציות הבאות שלו. ואגב, גם היפוכו נכון, מטופל יכול להגיד לי, זה בדיוק כך, וזה לא יהיה נכון. כי הוא מגן על עצמו, כי הוא מרצה אותי, כי אלף ואחד דברים שיכולים להיות קשורים לדפוסי האהבה שלו. אז ערכי האמת בטיפול נמדדים באופן אחר מאשר בחיי היומיום, ויש באמת אמונה עמוקה שכרוכה שם באפשרות של דיבור מלא מודע ללא מודע, וממודע ללא מודע, וכל המשחק בתווך ביניהם.
אבל כשאת מדברת, באמת הדיבור אל הלא מודע, הוא דיבור מסוג מסוים?
לא, לא, הוא דיבור בעברית, ככל שהוא בעברית פשוטה יותר, ככה בעיניי האפקט יהיה טוב יותר. זאת אומרת, אם המטופל מזהה, אם היה פירוש שמנוסח באופן אחר ללא מודע, אז בפגישה השלישית בינינו, מנגנוני ההגנה כבר היו יודעים לזהות את זה, וטק, טק, 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 היו מתרוממים וסוגרים בפניי את השער. והמחשבה שלי על טיפול היא שהאופן שבו אני מפרשת, הוא צריך להיות כל כך פשוט ובהיר, ולא מורגש כפירוש, כן, כל המקדמים, אני אומרת לסטודנטים תמיד, אל תגידו, תראה, יכול להיות שזה לא נכון, אבל אני מציעה שיכול להיות, עד שגמרת להגיד את זה, הוא כבר הבין שאת בפירוש, הוא כבר הרים את המנגנוני ההגנה, וזה גם נשמע לו מלאכותי. אם אני רוצה להגיד לך, את מתגרה בי כי את לא סומכת עליי, אז אני צריכה להגיד את זה. את נותנת לך ניסוח אפשרי מאחד מיני רבים. זה קצת כמו שאם את תשירי שיר ערס, באופן שהתינוק מזהה שעכשיו את שרה לו שיר ערס, הוא לא ירדם לעולם. הוא ישאיר את העיניים שלו פעורות, והוא ירצה להישאר ער. את צריכה לשיר שיר ערס באופן שהוא לא שם לב שאת שרה לו שיר ערס, כדי שהוא ירדם. אני חושבת שפירוש זה דומה, זה לא צריך להיות מתקיף, להפך, זה צריך להיות ישיר, פשוט, והלא מודע, אם הוא יזהה שם משהו אמיתי, הוא יעבוד עם זה.
את כמה שיבושים, שיבושי אהבה שאת פוגשת בחדר הטיפולים, הם באמת ברי תיקון?
מאוד ברי תיקון. שוב, צריך לתת לה זמן. זה לפעמים לוקח שנים. אבל אני תמיד אומרת, כשאנשים נבלים מזה שטיפול הוא שנים, אני אומרת, מה הן 4 שנים לעומת שארית חייך? תן את הזמן הזה. וגם השנים האלה יעברו גם אם לא תהיה בטיפול. נכון, אתה תלך למקול, אתה תלך לספורט, אז אותו דבר, אתה מדבר עם עצמך 20... אנשים אומרים, באנליזה באים 4 פעמים בשבוע. ואנשים אומרים, 4 פעמים בשבוע? מה יהיה לי לדבר? אנחנו מדברים עם עצמנו 24/7 וזה לא מספיק לנו. כן, אז זה... אז התהליך הזה הוא תהליך איטי, והוא תהליך מאתגר מאוד, והוא התמסרות מאוד עמוקה של שני הצדדים.
ומה למשל, זה מעשה מה אהבה. למשל, מה למשל באמת מצליח?
בדיוק להיות. התנועה הזאת מהניסיון להשיג את האהבה במקום המשובש, לאיזושהי טרנספורמציה שגם משחררת משהו מהרצון להשיג את זה דווקא שם, גם רואה בפרספקטיבה חדשה את ההיסטוריה. נגיד, אדם שתפס באלבון היום את האכזבות שלו מהוריו, ומלווים אותו החיים האלה של תחושת קורבן ואלבון וזעם, ומתוך עבודה עמוקה הוא רואה באור אחר. אגב, הספרות גם היא מאפשרת את זה. את קוראת על הגיבורים ואת אומרת, רגע, בסדר, היא מאוד פצועה, לכן היא ככה. אז גם אמא שלי, כשהיא הייתה ככה, היא הייתה פצועה, ואת מתחילה לחשוב בין דורית, ובטיפול אתה עושה את העבודה הזאת של לראות את העברות הבין דוריות, ואת המחאובים שמאחורי הפציעות. אז משהו מתרקח ומתבגר במובן של רואה את האמת, שוב, אהבת האמת, על המורכבות שלה. זה לא שאחר רע ואני טובה, זה לא שאחר תוקפן ואני קורבן. גם אני חלק מהסיפור הזה, ואני תורמת לו, כשכל הפרספקטיבה הזאת נפתחת, הבחירות משתנות.
הבחירות משתנות, זאת אומרת, אני אבחר אובייקט אהבה אחר, אני... או עם אותו אובייקט שמולו אני נניח סובלת, זה יכול לקרות? כשזה קורה, נניח אפילו התיקון רק אצל צד אחד, הרי יש לנו גם את הצד השני.
נכון, אחד אז... הדברים המעניינים הוא שהסביבה משתנה כשאתה בטיפול עמוק, mm-hmm. היא משתנה ביחד איתך, כי אתה מפסיק ללחוץ על אותם כפתורים, וזה מאפשר להיחלץ מכל מיני מלכודות נצחיות כאלה, אבל גם זה נכון מה שאת אומרת, שאני גם אבחר בחירות אחרות, אבל גם אני בתוך הקשר אבחר בחירות אחרות, ואני אראה דברים אחרת, ואני אראה דברים שלא ראיתי קודם, ואני אפסיק לראות את השדים במקום לראות את האחר, כן? שאני מייחסת לו את השדים שלי, אז יש המון, זה תנועה קליידוסקופית כזאת, של המון זוויות שמשתנות בו זמנית, והתמונה משתנה בהתאם.
העובדה שהאהבה שאמורה להיות רגש מתוק, שעושה לנו טוב, כך אנחנו רוצים, חושבים, מדמיינים, אבל היא מביאה עמה הרבה סבל, ולא רק שהיא נכזבת, היא לא מתממשת. יש התענגות מסוימת על הסבל הזה. גם זה קיים. ושוב, הכביכול פרדוקס הזה, הזין ומזין יפה את הסופרים והמשוררים ובמאי הקולנוע, זה קשור גם במידה רבה לטוטליות, ללכת לקצה, או הכל או לא כלום. המשורר פדריקו גרסיה לורקה, גם בשירה וכמובן במחזותיו, בבית ברנרדה אלבה, שם חמש האחיות מאוהבות בגבר אחד, mm-hmm. המיועד לאחות הבכורה, אנגוסטיאס, אבל רק הצעירה אדלה זוכה באהבתו, בניגוד להלכות הבית ומשטר האם האם מתני, ולמה יאמרו בכפר, וסופה התאבדות. גם בחתונת הדמים לוקח לורקה את סיפור האהבה אל הקיצון, ביום חתונתה בורחת הקלה עם ליאונרדו, גבר שהיא אוהבת, גבר נשוי, וכשהחתן הנבגד רודף אחריהם, הוא אומר משפט אלמותי, בכל העולם יש רק סוס אחד, וזה הסוס. כלומר, הסוס הזה שהם רוכבים
כן,
עליו.
כן.
והמחזה הזה מסתיים גם הוא, כמובן, במוות, ובמשפטים המצמררים של אם החתן, שכנות שלי בסכין, סכין קטנה, ביום מיועד בין 2-3, גבר אוהב, הרג גבר אוהב. או שני גברים מתו מאהבה. כן, זה באמת נפלא. אז טוטליות שיש המון אצל לורקה, שאגב, לורקה גם אומרת מה שאת אמרת קודם, שעדיף, אני צריכה למצוא את הציטוט המדויק, אבל שעדיף להתאהב ולהסתכן וליפול לזה ולכאוב את זה מאשר לא להתאהב בכלל.
גם שם יש לך את כל ההיבטים שזה, כל הקשר בין המעמדות, הדרישות של החברה ואיך הן פוגשות, מגבילות, נכון. לא מאפשרות, חיבורי אהבה, והספרות המון עוסקת בצורך של היחיד לפרוץ את הגבולות החברתיים לטובת הזכות של האהבה כן. להתממש מעבר למגבלות הללו. והדבר הנוסף כמובן בית ברנרדה אלבה והנושא הדתי. זאת אומרת, הדת כייצוג נכון. של האיסור, של ההגבלה, לעומת היצר. אני שאתה למשפט הזה של הסוס, mm-hmm. שיש רק סוס אחד, זה גם הסוס שעליו הם רוכבים, אבל זה גם הסוס של היצר.
כן, כן. נכון, הסוס הוא היצר.
נכון.
במיוחד אצל לורקה.
בדיוק, כן. בדיוק. אז היצר מול המוסר, כן. מול המוסרנות, מול המעמדות, והספרות מאפשרת לנו לחוות את האופן שבו היצר גובר על המגבלות, אבל גם את האופן שבו הוא הורס לפעמים את החיבורים שלה, אם הם היו אמורים או לא היו אמורים להתממש. זאת אומרת, כן. זה תמיד מוצג על איזה גבול דק בין גחמה הורגת mm-hmm. לבין זכות משחררת.
העניין הוא שאם הסופר או האומן שיצר את היצירה לא היה שם שם מגבלה, זה מה שאמרתי קודם לגבי רומאו ויוליה, נניח ההורים היו מסכימים, האם היה לנו סיפור? כלומר, אם אנה לא הייתה אישה נשואה, הייתה מתאהבת בוורונסקי, אז לא היה לנו סיפור.
נכון, נכון, צריך מחולל לעלילה.
כן, הסופרים עושים בזה שימוש במגבלה הזאת.
הם עושים בזה שימוש, שוב, אם אנחנו חושבות על היצירה כתנועה נפשית, אז היוצר, הוא הרי לא עושה שימוש מושכל, הוא באמת כותב מעומק הלא מודע שלו, האמן הוא הלא מודע, האומן הוא הסופר.
כן.
נכון? אז במובן הזה הוא גם כותב איך שזה מופיע בנפש שלנו, זה לא רק שהוא מייצר שם מנגנון כדי שתהיה לו סיבה לעלילה.
זאת אומרת, אם אני מבינה אותך נכון, שהמגבלה שוב היא לאו דווקא בחוץ,
כן.
באיזה משהו קונקרטי, של הורים, של דת, של מעמדות, אלא יש שם איזה גם גבול פנימי בנפש.
אני חושבת שאפשר להגיד את זה בשני מובנים. אחד, שפרויד אומר, התרבות היא ההמשך של האיסור של הטבו של האינצסט. זאת אומרת, המגבלות...
גילוי העריות.
כן, של גילוי העריות. התרבות היא בכלל, היא הרחבה של המבנה היסודי, הנפשי, האדיפלי, שצריך להגביל, שצריך להגיד, זה לא. וצריך לבחור, אבל גם לוותר. מצד שני, התרבות גם משפיעה עלינו ומעצבת אותנו. והדבר השלישי, למרות שהבטחתי רק שניים, זה שאני חושבת שהאיסור גם מלבה את האהבה ביצירות האלה.
בדיוק.
זאת אומרת, המים הגנובים עם טאקו,
נכון.
הוא חלק מה... למה? כי זה משמר את האפשרות שדיברת עליה קודם, של היצר והדמיון, הם פועלים שם שעות נוספות, כשאי אפשר להושיט יד, לעומת כשזה אפשרי מלכתחילה, ואז
נכון.
באמת אין לנו מחולל עלילה.
כן, אז הטוטליות הזאת, שאנחנו מוצאים אותה גם אצל אלתרמן, וגם אצל לאה גולדברג, אם נחפש בשירה העברית, עד כמה את פוגשת בחדר הטיפולים טוטליות מן הסוג הזה?
תראי, את אומרת אלתרמן, את אומרת לאה גולדברג, ניקח את סליחות. היא וטיפול זה אותו דבר, זאת אומרת, זה אנשים בעולם, נכון? השיר הזה שנדמה לנו שהוא שיר רומנטי, אם אנחנו קוראים את 13 הבתים שלו, ולא רק מתענגים על המנגינה שלו, הוא מגלם עוד זווית, שאולי לא ידעתי, מספיק אמרנו עליה, של הקורבן הנשי, של קבלת הבגידה, של המוכנות לוותר על הכל, ולהמשיך לסרוך את סרוכי נעליו של הגבר, שהיא יודעת שהוא הולך לאהובתו וחוזר ממנה, ולכרוע על חוף הסליחה, לא במובן של לבקש סליחה, אלא במובן של הסלחנות, שאינה יודעת גבול, ומקבלת על עצמה את דין השוב, זה גם חוקים חברתיים, יחסי כוח, איזה אובדן עצמי, אנחנו קוראים את זה, ונדמה לנו, שיש שם גם את הניסיון לבטא, את שברון הלב, ואולי גם מחאה מוצפנת בתוך התיאור הזה המתמסר הטוטלי שהשיר הזה מגלם. אז כן, זה מופיע גם בטיפולים, בוודאי. בטיפול זה אותו דבר של הבני אדם, רק בטיפול.
לא, אנחנו מדברות כל הזמן על הפערים, את יודעת.
אני חושבת גם סליחות, וגם זמר שלוש התשובות של אלתרמן. יש שם התבטלות מוחלטת וטוטליות. הטוטליות היא שוב, היא רזה, ואני אומרת לך, בחיי היום-יום היא משעממת, והיא טעות, היא טעות. אבל יש שם גם, רק תחזור. נכון, הדבר שהיא חוזרת עליו שוב ושוב בשיר, זה אומר רק תחזור. ובמובן הזה הוא כן אומר לנו משהו על החרדה היסודית. אנחנו שוב חוזרים לזוג הזה של התלות והנפרדות. והאימה מלהישאר לבד. והוא מסביר לנו במובן הזה למה מתבטלים. מתבטלים בגלל שבשביל היחד אני מוכנה לוותר על הכל. וגם שאני מייחסת לאחר את הדרישה שאני אוותר על הכל. ושאני לא אדרוש ממנו שום דבר. פה יש לך שוב את הגילום של היחסים האלה שבהם צד אחד דורש מן הצד השני את הזכות המוחלטת ללכת ולחזור, לעשות כרצונו, ואת תוותרי על הכל ותקבלי את זה, ולו רק שיחזור. פונדק הרוחות, הגבר שיוצא למסע שלו 12 שנה, חנניה, ואשתו נעמי צריכה לחכות לו, ורק שיחזור. ויש רגע כל כך חזק, בטח לא אדייק, כי אני קראתי את זה מזמן, אבל כשהוא חוזר, היא רואה אותו, אבל היא גם מסתתרת, והוא לוחש לנגן שנמצא איתו, היא לא רואה, בוא נלך. והיא שומעת את זה, הוא לא יודע שהיא שומעת את זה, ואז היא משחררת אותו. היא מבקרת למות ולא לכבול אותו. אל תחזור כדי להיות איתי מתוך אשמה, זה לא מה שאני רוצה. ויש שם איזה מין מדרג כזה בין האומנות שלוקחת נכון. אותו, כן? היצירה שלוקחת את ההלך לדרך, המוות והאהבה, עם המשחק שבאמת זה אלה שלושה יסודות שבהרבה מהיצירות שאנחנו מדברים נמצאות, והיא משחררת אותו כאיזה אקט של אהבה, אבל בזה שוב יש לנו גם את ההתמודדות של היצירה עם המתח בין התלות שלה בו לבין הסירוב הראוי לכבול אותו בשלשלאות האהבה באופן שהוא ירגיש שהוא מקריב קורבן עם העדיפה שלו.
כשאת פוגשת טוטליות כזאת בטיפול, יש מה לעבוד עם זה ולרפא את זה? כי בדרך כלל מה שאנחנו רואים בספרות, הטוטליות מובילה למוות. היא ממש נאחזת בציפורניים. איך את מסלקת את המאפיה?
אני לא מסלקת את המאפיה, אני עובדת עם המאפיה. אני שואלת את המאפיה, על מה את מגינה? בזה אני מרמזת שיש מאחוריה עוד חלקים.
זהו, כי נראה לי שהטוטליות היא התרחקות רצינית מן האמת.
נכון, נכון? בדיוק. הטוטליות תמיד התרחקות מן האמת, כי האמת היא תמיד מורכבת. והטוטליות היא הרגע שבו או מתוך נקם ושנאה, או מתוך אלבון, ואז התוקפנות מופנית פנימה בדיכאון המלנכולי, מה שפרויד קורא, כן? או שאני תוקפת את עצמי ורוצה להרוג את עצמי, או שאני רוצה להרוג את האחר במצבים הטוטליים האלה, וגם מנגד בהתאהבות. זאת אומרת שעכשיו זה המצב האידיאלי והוא יימשך לנצח. בשני המצבים האלה אני מאבדת מגע עם המורכבות של הפגיעות, לפחות בתוכי לחזור להיות באיזשהו מגע עם המורכבות, ושם אני עובדת כולל שיחה עם המאפיה. המאפיה מבחינתי צודקת, היא כל כך התאכזבה.
מה, איזה שיחה את עושה עם המאפיה?
מה הצדקה שלך? ואז היא מתחילה לספר את הסיפור.
יש לה הצדקה.
יש לה הצדקה. היא נכזבה שוב ושוב, רימו אותה, פצעו אותה, ולכן היא שלחה, הנפש שלחה את החיילים האלה, או לנקום, או להרוג את עצמה. אז אני קודם דווקא מקשיבה, שואלת אותה, רק תספרי לי את הסיפור שלך. ברגע שהיא תתחיל לספר את הסיפור, גם החלקים הרכים שמוסתרים מאחוריה, היא תתחיל לדווח עליהם. היא תגיד כמה פגעו בהם, הם יתחילו לחיות מחדש בתוך השיח ביניהם.
זאת אומרת שגם כשמאפיונר יושב על כס הטיפולים, אז
יש את סופרנו, נכון? אגב, באמת האחד שקשה לטפל בו זה הפסיכופת. הפסיכופת המוחלט, הכשל שם הנפשי, הוא שאין לו מצוקה ואין לו חרדה. כשעושים במחקרים, כשעושים מדדים של חרדה, הפסיכופתים האמיתיים, לא הביניים, לא נראה שום סימון של חרדה. אז אין לך כל כך עם מה לעבוד בטיפול.
אחד הרגעים שבהם אפשר היה לחוש התרחקות כזאת במלוא עוצמתה, זכור לי מן הסרט של פרנסואה טריפו, סיפורה של אדל. אדל הוגו, ביתו של הסופר הנודע, מתאהבת בקצין צרפתי, ובשלב מסוים הוא מואס בה, אבל אז היא נעשית אובססיבית לגביו, ונוסעת אחריו עד ברבדוס, שם הוא מוצב עם יחידתו הצבאית. מצבה הנפשי מתערער, עד כדי כך שהיא חולפת על פניו במקרה, ברחוב, היא אינה מזהה אותו, היא עוברת מולו בשיער סתור, לבושה בסמרטוטים ובעיניים מזוגגות, ובעצם מושא האהבה, האובייקט, חדל להיות משמעותי, חדל להיות קיים, אבל כל ישותה עדיין סובבת סביב אותה אהבה או אובססיה שקילתה אותה, כשהמקור אינו קיים עוד, או הריאליה הגשמית שבו בכלל לא רלוונטית.
זה נפלא.
זה לחלוטין מתרחש בינה לבינה.
זה נפלא, זה כל כך חכם פסיכולוגית, בגלל שהאובססיה באמת לא רואה את האחר. זה גילום כל כך יפה של האמת הנפשית הזאת, שהאובססיה היא כל כך לכודה בתוך עצמה, היא כל כך מסתחררת סביב עצמה, שכמו שאת מתארת, האהוב יכול לחלוף מול העיניים. יש כמה דוגמאות כאלה, גם בסיפור אהבה בשיקון,
נכון, שיקון ג'
שהוא צועק, אבלין, כן, איבגי, בסצנה המפורסמת, ובסוף אבלין עוברת לידו, והוא אומר לזוזי, כי הוא בדיוק צריך לצעוק אבלין. ובאמת עם ההתענגות המזוכיסטית והאובססיבית, סביב תחושת החסר והקורבן, כשיש מאחורי זה את הפנטזיה, שאת החסר הזה אפשר יהיה למלא, אשליה הזאת של החסר לעומת השלם, ומכיוון שאין אף אחר שיכול להיות במידותיו של החסר, הדמות שלו היא קטנה מאוד לעומת
האמיתית שלו, הדמות האמיתית, היא כבר לא רלוונטית.
היא לא רלוונטית והיא לעולם לא תוכל לממש את הדבר שהוא הוטען בו בפנטזיה.
זהו, השאלה אם היא הייתה רלוונטית מלכתחילה. זאת אומרת, היה שם איזה קולב שעליו הכל נשען, אבל אבל אני בכלל קיימתי את כל מערכת היחסים שלי עם מה שדמיינתי.
נכון, נכון. תראי, בהתאהבות זה קצת מה שקורה. זאת אומרת, ההתאהבות היא מאופיינת בזה שאני מישהו מאוד מוצא חן בעיניי, אבל אני גם משליחה עליו את כל מה שאני מדמיין שהוא אידיאלי. ואני צובעת אותו בצבעי ההשלכות שלי. וכאן נשאלת השאלה, מה יקרה? האם כשאני אכיר אותו, וכשירגעו קצת השיקוי האהבה, קצת יפוג, האם אני אסכים לראות אותו? ואז אני צריך לעשות עבודה בחיבור הזה, כדי שהוא יהיה חיבור פורה, או שכמו שאת אומרת, אני לא אראה אותו. ואם אני לא אראה אותו, אני אהפוך יותר ויותר רודנית כלפיו, תובענית כלפיו, נעלבת ממנו, אם הוא לא קורא את המחשבות שלי, כי אהוב אולטימטיבי בעיניי, הוא אחד שיקרא את מחשבותיי. אבל מה לעשות שבחיי היום-יום אנחנו צריכים לדבר כדי שיבינו אותנו. אנחנו שוב חוזרות לשאלה, מה רומנטי? האם רומנטי שיקראו את מחשבותיי? מצד אחד כן, מצד שני לא, כי התוצאה האמיתית של זה תהיה, אלבון, אכזבה, תביעה מתסכלת מאוד עבור שני הצדדים, והפרקטיקה, אותה פרקטיקה של אהבה, שמבטרת על האידיאלי לטובת הריאלי, היא יכולה להיות פרקטיקה רומנטית, כי יש משהו מאוד רומנטי באפשרות לבקש, ובאפשרות לתת את מה שאני מבקשת.
פה תיארנו מקרים, גם הסיפור של איבגי עם אבלין, וגם באמת אותה סצנה של אדל הוגו, שבמקרה שלה זה ברור שהיא היא השתגעה, אז את פוגשת אנשים שמגיעים לערעור נפשי עמוק לשיגעון, כמו שאת מגדירה אותו, לא כמו שהספרות מגדירה אותו, בגלל אהבה, וזה קשור באמת בהחשת האמת?
כן, כן, אנחנו פוגשים מצבים שבהם אדם כמו יוצא מדעתו, לזמן מה הוא יוצא מדעתו.
לזמן מה או ממש יכול להתערער?
להתערער כן, להתערער כן. תראי, אנחנו מכירים מצבים שרוצחים את האישה בגלל הטוטליות הכוזבת הזאת, שזה דבר שאנחנו צריכים לגנות בוקר, בוקר, יום, יום, והתקופה הנוראה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שהנשים הן נכס מלחמה, שהפגיעה בו היא סמל לכיבוש, כל הזוועות הקיצוניות ביותר של החיים, שהן במובן הזה, הן בדיוק גילום של השיגעון, של העיוות, של השיבוש, של שניים שצריך לעשות כבוד לאחרותם, לנפרדותם, לשלמותם, לחירותם. אנחנו באמת פוגשים את המופעים הכי קיצוניים של זה בחיי היומיום. אז יש לנו, החמאס והזוועה הזאת, זה הקצה של הקצה של הקצה. רצח נשים, גם הוא קצה של הקצה של הקצה. שנובע מזה שמישהו חשב שבזכות האהבה, הוא רשאי לקפד את חייה של אישה, או אבא שחשב שהילדה שלו, אם היא רוצה, זה רומאו ויוליה כאלה, כן?
כן.
שאם היא התאהבה בבן עיר ועבורו, מסתובבה בבגד לא נאות, אז אפשר לרצוח אותה. זאת אומרת, השליית השליטה, החמיסה של האחר, תחת הכותרת של אהבה. ואגב, שוב, הספרות שעוסקת בנשים וגברים ותפקידים, גם באה להזכיר לנו כמה סכנה יש בחלוקת התפקידים המגדרים, ובציפיות המגדריות שיש מן האישה להיות כך ומן הגבר להיות כך, שני הצדדים כבולים בזה, ויש משהו באפשרות להשתחרר ממה ששמים עליי.
כן. דיברנו על המרחק הזה בין הדרמטיות של הרומנטיקה בייצוגי האמנותיים לעומת האפרוריות של פרקטיקת האהבה היומיומית על פני זמן ומהמורות חיים. עד כמה את שעוסקת בזה, בתנועה הזאת, בין האזורים, בין הספרות וייצוגיה לבין החיים והאמת בחדר הטיפולים, עד כמה את שבויה לעתים באותם דימויים, ועד כמה הם מחלחלים גם אלייך אישית וגם כמטפלת?
אם יש דבר שמטפל לא יודע לעשות, זה להפוך את הקערה ולספר על עצמו. אני כל כך רגילה להיות שמורה ומוגנת. כן. אבל אני כמובן שאני יציר התרבות שבתוכה אני גדלה, ואני לשמחתי, למרות שאני חוקרת ספרות מזווית פסיכואנליטית כבר הרבה שנים, אני הקהל האולטימטיבי לתיאטרון, הקוראת האולטימטיבית לספר, אני בוכה בספר, בסרט, בסדרה, אני באמת, משהו בתמימות הזאת של התמסרות והזדהות, לשמחתי, עוד נותרה בעינה לגמרי, ובוודאי שזה גם משפיע על הכמיהות שלי והרצונות שלי, גם על האופן שבו אני אוהבת ומבקשת אהבה. אני לא יכולה להתכחש לעובדה שעבודת העומק שאני עושה לנושא הזה, גם כמטפלת וגם כחוקרת, באמת גם מחייבת אותי. זו לא רק תיאוריה. זו פרקטיקה, וזו פרקטיקה שאני משתדלת להכיל על חיי באמת, ואני חושבת שהיא מאוד עוזרת לי, מאוד עוזרת לי לחוות גם את האכזבות וגם את רגעי האושר, עם איזו מידה של פיקחון, ומצד שני זו דווקא מידה של הערכה מאוד מאוד עמוקה לכל מה שכן מתאפשר, למרות שאני כל כך הרע לכל האתגרים.
וקורה שאת מקנאה בהם בסופרים ובמשוררים על השחרור וחוסר המחויבות שלהם לאיזושהי אמת לבד אולי מאיכות היצירה?
אני לא חושבת שהם משוחררים מן האמת, אני חושבת שהם שופרות האמת הפנימית. הם משוחררים מכבלי היומיום.
כן.
אבל ודאי שאני גם מקנה, גם מעריצה, גם נוהה אחרי, גם חוקרת עת, גם כותבת בעצמי.
אבל מה החלק שאת מקנה?
אני חושבת שהחירות הזאת לכתוב את הלא מודע היא מופלאה. יש לסארטר אמירה בספרות מהי, שהוא אומר, המפגש הוא מפגש של נדיבות בין הסופר לבין הקורא. שלכל אחד יש את החירות לקחת או לא לקחת את המפגש הזה, אבל אם הוא לוקח אותו, אז זה מפגש של נדיבות. אז אני חושבת שהנדיבות הזאת של הלא מודע שלהם, לשחרר את צפונותיו באופן כל כך רחב, עשיר, אסתטי ועמוק, כמו שאמרתי, האומן הסופר יודע להוריד את זה אל הדף ולהפגיש אותנו עם זה. אני חושבת שזאת זכות אדירה ויפהפייה.
כן. את הספר בחרת להקדיש לאיש שלך, בעלך דני רוט, באהבת אמת את כותבת לו. גם דני הוא פסיכולוג קליני, אז בני זוג שמטפלים, מודעים, ערים לפער, באים במגע חשוף עם האמת הטיפולית. עד כמה זה מאפשר לכם יותר אולי מאחרים לקיים אהבת אמת תחת אהבת האמת שאת מבקשת?
את לא מבטרת לי על האישי, אני רואה. אני חושבת שדני, זה מצחיק, כי הוא מורה פרדוקסלי מצוין בשבילי, כי הוא לימד אותי לוותר על האידיאלי, ולהסתכל לאמת בעיניים בכל רגע נתון, ואני חושבת שכאדם צעיר, זה היה לי קשה. אני באמת רציתי יותר את האידיאלי.
אידיאלי, את מתכוונת לדימויים האלה שעליהם דיברנו עכשיו?
כן, כן.
כל הרומנטי, סוער הזה?
לא יודעת אם סוער או יפה, או רק טוב, או ללא חיכוכים ומהמורות, ולמדתי...
ודני הגיע מעולם, בוא נזכיר, הוא היה שחקן לפני כן, אז הוא בא מהעולם הזה של האומנות.
נכון, נכון, הוא בא מהתיאטרון ומהקולנוע, והפך לפסיכולוג. שגם שם וגם זה שני תחומים מאוד קרובים, כי בשניהם נכנסים לתוך דמויות. הרבה פסיכולוגים היו שחקנים קודם, זה מעניין הדבר הזה, או למדו משחק. אז השיעור הזה של האמת לפני הכל, אני חושבת שהוא היה לי קשה כאדם צעיר, לא במובן של לשקר, אלא במובן של לא לרצות לראות את כל מה שלא קולנועי, את כל מה שלא. ועם השנים באמת, במובן הזה הוא באמת לימד אותי, שרק משם אפשר להיות זוג פורה. התשתית, מפת הדרכים אל האהבה מההיסטוריה האישית, היא שחקן כל כך מרכזי, וגם היא משפיעה. אז תמיד אנחנו...
למרות.
כן, למרות, למרות. אבל אני חושבת שמודעות היא עוזרת, כמו שהיא עוזרת למטופלים.
ואת יודעת, השאלה על הקשר בין אהבה לאמת, אהבה אמיתית, אמת שיש בה אהבה, נראה ששלל הדוגמאות שהבאנו כאן, קצת אולי מערערות את המוצקות של אהבה אמיתית לגביהן, ולכן אולי בחרתי לסיים בדוגמה יוצא דופן, אולי כן הייתה כאן מחויבות של סופרת פנומנלית ביצירת מופת, שמסתיימת ברגע נדיר שהוא לכאורה בניגוד לפורמטים המוכרים, האוהבים אפילו לא רואים זה את זה, אין שם מפגש, גבר ואישה שאהבתם שאין עליה עוררין, אהבה שלא התממשה, אבל התקיימה במשך למעלה מ-30 שנה, כל אחד מהם חי את חייו, הוא עם משפחתו, היא לבדה, וכשהם כבר זקנים למדי, הוא מגיע למקום מגוריה מארץ אחרת עם בנו, מתוך כוונה לבקר אותה, לעלות ולבקר אותה, ואולי סוף סוף זה יקרה. לא יודעת אם הוא חושב אולי סוף סוף זה יקרה, או אנחנו חושבים אולי סוף סוף זה יקרה. ואת ספרה עידן התמימות מסיימת אדית וורטון כך. אם אני אצליח בכלל לקרוא את זה... כי איך שאני נזכרת בזה, אני מתחילה לבכות. אני מעדיפה שיקרא את זה קריין, כי אני בטוח אפקה. אני חושב שישב לי כאן רגע, אמר. ארצ'ר יושב על הספסל והמשיך להביט במרפסת המשוחכת. טוב, אני לא אצליח לקרוא את זה.
כוחה של ספרות.
אוי,
את נהדרת.
זה גמר אותי.
חבל שהיא לא יכולה לראות אותך קוראת את זה. זה כל כך חזק. את לא בלומה, את היפוכה של בלומה של חיים הרט, וזה כל כך יפה, כי את כל כך עוסקת הרבה בספרות, בתרבות, אבל את ממש צוללת מיד לחיבור, להזדהות עם הטקסט, זה נפלא.
אני חושבת בכל זאת שזוהר סדן יקרא את הקטע הזה מתוך עידן התמימות, בבקשה.
ארצ'ר נותר חסר תנועה והמשיך לתלות עיניים בחלונות העליונים, כאילו כאן הסתיימה העלייה לרגל והם הגיעו למחוז חפצם. שמע, אתה יודע שכבר כמעט שש? הזכיר לו בנו לבסוף. האב יפנה את מבטו הצידה אל ספסל פנוי שעמד מתחת לעצים. אני חושב שישב לי כאן רגע, אמר. למה? אתה מרגיש לא טוב? קרה בנו? מצוין. אבל הייתי רוצה שתעלה. בבקשה, בלעדיי. דלס נעמד מולו בתימהון בולט. אבל, שמע, אבא, אתה לא מתכוון לעלות בכלל? אני לא יודע, השיב ארצ'ר לאיתו. אם לא תבוא, היא לא תבין. לך. בני, אולי יבוא אחריך. דלס נעץ בו מבט מבעד לדמדומים. אבל בשם אלוהים, מה אני אומר? בחורי היקר, אתה לא יודע תמיד מה לומר? נענה אביו בחיוך. יפה מאוד. אני אומר שאתה מהדור הישן ומעדיף לעלות ברגל חמש קומות כי אתה לא אוהב מעליות. אביו שוב חייך. אמור שאני מהדור הישן. די בכך. דלס הביט בו שוב, ואז בתנועת השתוממות נעלם מן העין מעבר לפתח המקומר. ארצ'ר ישב על הספסל והמשיך להביט במרפסת המשוחכת. הוא חישב כמה זמן ייקח לבנו להינסה במעלית לקומה החמישית, לצלצל בפעמון, להמתין שיכניסו אותו למסדרון ויובילו אותו לטרקלין. הוא ראה בדמיונו את דלס נכנס לחדר הזה בצעדיו המהירים והבוטחים ובחיוכו הצוהל, ושאל את עצמו אם צודקים האומרים שבנו דומה לו. ואחר כך ניסה לראות בעיני רוחו את הנוכחים שכבר נמצאים בחדר, כי יש להניח שבשעת רעים כזאת יהיה בבית יותר מאורח אחד. וביניהם גברת כהה, חיוור, שתרים בחיפזון את מבטה, תתרומם חלקית ותושיט יד ארוכה וצנומה ענודה בשלוש טבעות. הוא חשב שהיא תשב בפינת ספה סמוכה לאח, ומאחוריה על שולחן תתרומם ערימת אזלאות. כאן זה מציאותי בעיניי יותר מאשר אילו עליתי, שמע את עצמו אומר פתאום. והחשש שמצל המציאות האחרון הזה יאבד את חדותו, נטע אותו במקומו בעוד הדקות הולכות ונוקפות.
זה מעניין שהוא אומר המציאות, מעניין איפה המציאות נמצאת. האם המציאות היא בזה שהוא נשאר בחוץ, או המציאות הייתה אם הוא היה נכנס פנימה. אבל הוא לא רוצה את המציאות של הכניסה פנימה, כי היא תהיה מציאות חלקית. זה שוב אנחנו בא, גם בדבר אחד שמאוד חזק בספרות, זה ההחמצה.
בדיוק.
כל סוגיית ההחמצה.
זה הסיפור.
שהיא כל כך כואבת, נכון? שכמעט, חוויית הכמעט הזאת.
ופה יש את ההזדמנות, וההזדמנות,
והוא לא לוקח אותה, ומשאיר אותנו עם הכאב שאת ביטאת בקול שלך. ומצד שני, באמת בהמשך לאהבת אמת, כאהבת האמת, אולי האמת הייתה מתאפשרת בחלקיותה, במאוחר שלה, ובכל זאת משהו היה יכול לקרות. זאת אומרת, צריך הוויתור שנדרש על האידיאלי לטובת הריאלי, שאם אתה לא מוותר עליו, אז באמת אתה נשאר מחוץ. קצת כמו, יש משהו בסיום הזה שמזכיר את על סף שער החוק. של קפקא, נכון, שהוא אומר, הוא מזדקן, ואז כשהוא כבר כמעט זקן, הוא הולך וסוגר השומר, המפחיד סוגר את השער, אגב, גם שם יש שלושה שומרים, והוא אומר לו, רגע, אני לא ראיתי בעצם אף אחד שנכנס בשער הזה, ואז הוא אומר לו, נכון, זה היה השער שלך, ועכשיו אני הולך וסוגר אותו. זאת אומרת, ההחמצה של מי שלא מוכן להיכנס בשערי הגן, על החלקיות שבו, על הסופיות שבו, על הזקנה שהם היו פוגשים זה בפני זה, אבל גם אז על האפשרות שיש למפגש אנושי יקר.
אני תוהה, אבל למה בכל זאת? זה גם כואב מאוד, זה שובר לב הרגע הזה, אבל גם לתחושתי, אני לא יודעת, אולי את חושבת אחרת, זה כאילו, זאת אהבה. זו ההוכחה של האהבה, דווקא שהוא לא עולה.
זאת ההוכחה של האהבה האידיאלית, זה אותו מצב צבירה של כל האפשרויות כולן, זאת אומרת, הוא לא מלכלך את האהבה האידיאלית שלו במפגש הריאלי ביניהם. אז מצד אחד הוא מקדש שם את האהבה שהייתה אהבת חיים שלמים ביניהם, ולא פוגע בה, לא מסכן אותה. מצד שני, הכאב על ההחמצה הוא שובר לב. יש גם משהו ברגע הזה שהוא לא עולה בהחמצה, למה ההחמצה כל כך מפעילה אותנו? כי מראשית חיינו, מלאני קליין אומרת את זה במאמר שלה על תחושת הבדידות בסוף חייה, היא אומרת, מראשית חיינו אנחנו נידונים להתגעגע. הגעגוע הוא מצב לא פתור, הוא מצב פעור. ההחמצה היא כמו איזה ייצוג עוצמתי מאוד של הפער הזה, ביני לבין ההתמזגות עם האחר האהוב, האידיאלי, שלנצח אני אהיה חבוקה בזרועותיו. זה כמו התשליל של זה, זה אי הפגישה ביניהם.
הוא ישב על הספסל, בדמדומים המתאבים, זמן ממושך, בלי לגרוע לרגע את עיניו מן המרפסת. לבסוף בקע אור מבעד לחלונות. וכעבור רגע יצא המשרת אל המרפסת, קיפל את השוחך, והגיף את התריסים. ואז, כמו היה זה האות שציפה לו, קם ניולנד ארצ'ו לאיתו, ושב לבדו למלון.
מרב רוט, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך על השיחה היפה הזאת.
בתוכנית מאחורי הקלעים ניסינו ללכת בעקבות האהבה, הייצוג שלה באומנות והפרקטיקה בחיים, בעקבות ספרה של פרופסור מרב רוט, אהבת אמת כאהבת האמת. תודה לפרופסור רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מנחה וחוקרת תרבות וחברת סגל באוניברסיטת חיפה.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת, קטעי הקריאה זוהר סדן.
עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.